ברכות, דף למד דלת, מתחילים בעזרת השם, במשנה, בתחילת העמוד. כשרוצים לעשות עצרת תפילה ובוחרים אנשים שיצטרפו, כל אחד מבין שמחפשים דווקא את האנשים הכי צדיקים שיש, שיש להם נשיאות חן בעיני הקדוש ברוך הוא, יש להם דעת איך להתפלל, להתפלל בכוונה. אבל מלמדים אותנו חז"ל, לא. האומר יברכוך הטובים, אדם שאומר, דווקא הצדיקים, דווקא הטובים, אלה, הם אלה שיברכו וגם התפללו לפני הקדוש ברוך הוא, הרי זאת דרכי מינות, זה סוג של כפירה. כי אנחנו יודעים שגם הרשעים צריכים להשתתף ולשבח את הקדוש ברוך הוא. רש"י במסכת מגילה דף כ"ה עמוד א', מדמה את זה לקטורת. איזה ריח ניחוח. הקטורת בבית מקדש, בתוך ההיכל, על מזבח הזהב, שהיו מקטירים כל יום בבוקר ובערב. ריח ניחוח להשם. איזה סממנים לקחו בשביל להקטיר את הקטורת? היה 11 סממנים. כל אחד מהם היה מדיף ריח משובח מאוד. אחד מהסממנים זה החלבנה, שהריח שלה רע. למה מצרפים אותו לסממני הקטורת? זה בא ללמד אותנו שאנחנו צריכים לצרף לתפילות שלנו, לתעניות שלנו, גם את אלה שהם פושעי ישראל. אנחנו חושבים, מה פושעי ישראל האלה צריכים לבוא ולהצטרף לתענית? אנחנו מחפשים למצוא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא אמנם מאוד אוהב את הצדיקים, אבל הוא גם אוהב את פושעי ישראל. כל מעשה קטן שפושעי ישראל עושים, עושה נחת רוח מאוד מאוד גדול לפני הקדוש ברוך הוא, והוא מאמין בהם, והוא צומח עליהם שיום אחד הם יחזרו בתשובה לפניו. ולכן עד הרבה צריך לצרף אותם לתעניות, לצרף אותם לתפילות, כי זה לא כמו שאנחנו חושבים. לפעמים לנו נראה כאילו הבן אדם הזה צדיק, אז באמת ראוי לצרף אותו לתפילה. אומר הקדוש ברוך הוא, גם את פושעי ישראל אני אוהב, אני מאמין בהם. אתם לא יודעים כמה נחת רוח הם עושים לפניי. דווקא אותם אני רוצה שתצרפו לפחות אחד מהם בתוך הסממנים של הקטורת, לפחות חלבנה אחד. לכן, באמת, אנחנו צריכים לדעת, כל אחד ואחד הוא נקרא בן לפני הקדוש ברוך הוא. העובר לפני התיבה, שליח ציבור ירד לפני התיבה, והוא קיווה מאוד להתפלל תפילה, באמת, בהצלחה גדולה. ומה אפשר לעשות? זה יכול לקרות לכל אדם. השליח ציבור טעה. עכשיו הבן אדם הזה יש לו אימת ציבור, וברגע שהוא טעה, התחיל להתבלבל לגמרי, כבר לא יודע אפילו לאן צריך לחזור. מנסים להסביר לו, כמובן בהתחלה לא ישר אומרים לו לך הצידה. מנסים להביא לו סידור, הנה תראה, תתחיל פה, ומרוב בלבול הוא לא יכול להמשיך איפה שהוא אוחז. אז מה עושים? יעבור אדם אחר תחתיו וימשיך את התפילה, זאת אומרת, תתחיל איפה שהוא התחיל להתבלבל. מתחילת הברכה. עכשיו, בדרך כלל, כשמגישים אחד לפני העמוד, אז הוא צריך לסרב, לא, אני לא ראוי, כאילו, להראות, כאילו, לא ראוי, תקרא למישהו אחר, כמו שאנחנו נראה בגמרא. אבל פה, כשכבר הציבור ממתינים, וכבר שלח ציבור אחד ניגש, והתבלבל, אם שולחים מישהו ישר שירוץ, ויתחיל, איפה שהוא התחיל להתבלבל, בתחילת הברכה שהוא התחיל להתבלבל, ולא יהיה סרבן, באותה שעה, שלא יתנהג בסרבנות, ולהגיד, לא, לא ראוי שאני אגש כמו אדם רגיל שבהתחלה שולחים אותו לפני העמוד, כי כבר זה ביזיון לציבור שהתפילה מפסיקה כל כך הרבה זמן. עכשיו, השליח ציבור החדש שניגש, מאיכן הוא מתחיל, למשל, אם השליח ציבור הקודם דילג ברכה, ולכן הוא התבלבל אחר כך, הוא לא יודע איך לחזור, השליח ציבור שעכשיו ניגש, מאיפה הוא מתחיל? מתחילת הברכה שטעה זה. אז פשטות אנחנו מבינים שאם הוא התאה למשל ברפאינו, דילגת רפאינו, התחיל ישר ברך עלינו, או ברכנו, אז ההוא שניגש לפני עמוד, התחיל רפאינו. תכף הגמרא תביא דעה אחרת שסוברת, שכל הברכות האמצעיות, מי אתה חונן, עד שומע תפילה, זה הכל נקרא כמו ברכה אחת, ולפי הדעה הזאת הוא מתחיל אתה חונן, מתחילת אתה חונן. טוב. שליח ציבור העובר לפני התיבה, ומגיע הזמן של ברכת כהנים, הכהנים עולים לדוכן, ומברכים, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, ציוונו לברך את עמו ישראל באהבה, ואז ממתינים. אז השליח ציבור מקריא לכהנים, יברכך, אומרים הכהנים, יברכך השם, אז הם עונים השם, וישמרך, ישמרך, כולם עונים אמן. השליח ציבור העובר לפני התיבה לא יענה אמן אחר הכהנים. למה? מפני הטירוף, חושים שלא טירוף הדעת, פתאום הוא יגיד, רגע, איפה אני אוחז עכשיו? יישא השם פניו אליך, יאר השם פניו אליך, יתבלבל לגמרי, לכן עדיף שלא יגיד אמן, שיוחז ראש איפה הוא אוחז בדיוק בפסוקים. ואפילו אם אין שם בבית הכנסת כהן אחר, אלא הוא השליח ציבור, לא יישא את כפיו, זה עוד הלכה. השליח ציבור בעצמו, אם הוא כהן, לא נושא את כפיו, אפילו אם הוא הכהן היחיד בבית הכנסת. למה חוששים? שמה, עוד פעם, הוא יתבלבל, אחרי שהוא יסיים את ברכת הכהנים, הוא לא ידע לאן להמשיך, הוא לא ידע להמשיך שים שלום. עכשיו, הסיום זה על שני ההלכות האחרונות. ואם הבטחתו, ואם השליח ציבור בטוח שהוא נושא את כפיו וחוזר לתפילתו רשאי, זאת אומרת, הפירוש הפשוט זה הכוונה להלכה האחרונה. אם השליח ציבור בטוח שהוא יכול לשאת כפיים בתור הכהן היחיד פה בבית הכנסת, הוא יכול לעשות כפיים, ואחרי זה הוא יוכל לחזור לשים שלום, הוא לא בן אדם עם מימת הציבור כל כך גדולה, יכול להיות שהוא רגיל כבר לגשת לפני עמוד. אז מותר לו לברך ברכת כהנים, ולהלכה גם מותר לו לענות אמן, אם הוא לא כהן, ישראל. מותר, הוא יכול לענות אמן אחרי הברכות של הכהנים, אם הוא בטוח שהוא לא יתבלבל, והוא יוכל להמשיך אחר כך. אבל אחרי הברכה של אשר קידשנו קדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה, אחרי זה ודאי שלא יגיד אמן. טוב, מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, אדם שפונים אליו, או, רבנו, בוא תיגש לפני העמוד, העובר לפני התיבה, צריך לומר, צריך לסרב, צריך לומר, לא, אני לא ראוי. ואם אינו מסרב, אם הוא אומר, טוב, אני ניגש, מיד על הפעם הראשונה, אתה יודע למה זה דומה? לתבשיל שאין בו מלח, כמו שמאדם יבשל בשר בלי תבלינים, אין לזה טעם. אותו דבר, הבן אדם הזה, אין בו דרך ארץ. ואם אותו אחד מסרב יותר מדי, הוא לא ראוי, יש יותר ממני, וכן, אתה כן ראוי, לא ראוי. מהעיכוב שלם, זה כבר יותר מדי, דומה לתבשיל שהקדחתו מלח. שמו בו יותר מדי הרבה מלח. כבר אתה לא יכול לאכול, אתה לא יכול להכניס את זה לפה. גם פה, הבן אדם הזה, אין בו דרך ארץ. אנשים לא סובלים אותו, שהוא מסרב מדי הרבה. התורה מלמדת אותנו ללכת בדרך האמצע, דרך הישרה. לא להיות גאוותן מדי גדול, אבל גם לא להיות בן אדם כזה נודניק מדי גדול, לא להיות מדי אדם קשה כזה. ודברים טובים כמובן, כן? כיצד הוא עושה? בקשים ממנו פעם ראשונה, תיגש לפני העמוד, סרב לו. שנייה, אני מקשים ממנו עוד פעם, כבר מתחיל מהבהב, דיינו, הוא כבר רוצה לקום, אבל הוא לא קם. ופעם שלישית הוא כבר פושט את רגליו, יוצא, ניגש לפני העמוד ויורד לפני התיבה. תנו רבנן, שלושה דברים שרובם, יותר מדי, זה קשה, זה כבר לא טוב. ומיעוטם, קצת לתת מזה זה יפה. ואלו הן, כשאדם יש לו בצק, ורוצים שהבצק יתפח, שמים שם שעור. זה מה שהיה פעם, שהיה מטפח את העיסה, כמו שמרים. אם נותנים קצת, אז זה מטפח את העיסה, ואלו הן שעור. אבל אם נותנים מדי הרבה שעור, זה הורס את כל הטעם של העיסה. ומלח. אם לא שמים מלח בתבשיל בכלל, אין לזה טעם. אבל אם שמים יותר מדי, זה כבר אי אפשר לאכול את זה. אם שמים קצת, מיותו יפה. אותו דבר, סרבנות. כשמבקשים מאדם לרדת לפני התיבה, אם הוא לא מסרב בכלל, אין לזה דרך ארץ. זה לא נקרא דרך ארץ. אבל אם הוא מסרב יותר מדי, זה גם לא דרך ארץ. מסרב קצת ויגש לפני העמוד. אמר רב הונה, אדם שמתפלל, אם הוא טעה, בשלוש הברכות הראשונות שב-18. דילג אחת מהם, או למשל, עשרת ימי תשובה, במקום להגיד, המלך הקדוש, בחתימה של הברכה השלישית, הוא אמר, הקל הקדוש, שהוא צריך לחזור, אז הוא לא חוזר לתחילת ברכת אתה קדוש, אלא חוזר לראש התפילה, לתחילת התפילה. למה? מכיוון שהשלוש ברכות הראשונות של שבח נחשבים כמו ברכה אחת. אחת מהם חוזר לתחילת התפילה. אם הוא טעה באמצע הברכות האמצעיות, לא משנה באיזה ברכה, הוא חוזר לאתה חונן, והוא מתפלל משם והלאה. כי לפי דעתו של רב הונה, כל הברכות האמצעיות, מאחרי הקל הקדוש עד שומע תפילה, הכל נחשב כמו ברכה אחת לגבי הסדר שלהם, ולכן הוא חוזר לאתה חונן. אם הוא טעה בשלוש ברכות האחרונות שב-18, דילג אחת מהם, חוזר לעבודה, מתחיל מתחילת שלוש ברכות האחרונות, רצה השם אלוקינו בעמך ישראל. זה דעתו של רב הונה, הוא סובר ששלוש הברכות הראשונות נחשבים כמו ברכה אחת, הברכות האמצעיות נחשבים כמו ברכה אחת, ושלוש הברכות האחרונות גם נחשבים כמו ברכה אחת. ורב אסי אמר, הברכות האמצעיות אין להם סדר. רש"י מפרש מה הכוונה אין להם סדר, שכל ברכה היא בפני עצמה. לדוגמה, אדם אמר אתה חונן, בסדר, סיים אתה חונן, מבחינתו אתה חונן הוא לא צריך יותר להתעסק איתה. אם הוא טעה אחר כך באמצע ברכת ברך עלינו, ואחר כך הוא המשיך, השיבה שופטינו, למלשינים, על הצדיקים, ואז הוא זכר רגע, בברך עלינו, טעיתי משהו. טוב, אז תתקן ברך עלינו עכשיו, ואחר כך תמשיך את שאר הברכות. אתה אוכל, זה לירושלים מרחב ורחמים תשוב, תמשיך לירושלים מרחב ורחמים תשוב. טוב. לעומת זאת, מקודם ראינו דעתו של רב הונה, שאדם שטעה באמצע הברכות האמצעיות, לא משנה, אפילו טעה ברך עלינו, אז אחר כך כשהוא בא לתקן את עצמו, הוא צריך להתחיל מתחילת אתה חונן, כי כל הברכות האמצעיות נחשבים כמו ברכה אחת. טוב, שואלת הגמרא קושייה, מטיב רב ששת, משנה אומרת, משנה שלנו, מאיכן הוא חוזר? שליח ציבור אחד ניגש לפני העמוד, התבלבל באמצע, עכשיו מישהו אחר עומד במקומו ומתפלל. לאן הוא צריך, איפה הוא צריך להתחיל? אז לפי דברי רב הונה, אם השליח ציבור הראשון טעה באמצע הברכות האמצעיות, אז השליח ציבור השני צריך להתחיל מאתה חונן, לא משנה איפה הוא התבלבל. אבל מה אומרת המשנה? מתחילת הברכה שטעה זה. ולא צריך לחזור לתחילת אתה חונן. טיוב טעה דרב הונה. אמר לך רב הונה לא. מה נראה לך? מה פירוש תחילת הברכה שטעה זה? זה לא הכוונה אם נאמר הוא טעה בברך עלינו שתחיל ברך עלינו. לא. אלא אמצעיות כולהו, חד אביר קטנינו. כל הברכות האמצעיות נחשבים כמו ברכה אחת ארוכה. וכשאומרים לך להתחיל לתחילת הברכה שטעה זה, הכוונה תתחיל באמת אתה חונן. אבל הוא טעה ולירושלים מרחה, לא משנה. לירושלים מרחה זה חלק מהברכה הארוכה שמתחילה באתה חונן ומסתיימת ברוך אתה השם שומע תפילה. אמר רב יהודה, לעולם אל ישאל אדם צרכיו מיד בתחילת התפילה. שלא יבקש את הבקשות הפרטיות שלו, דעת, פרנסה, רפואה, ישר בתחילת התפילה. לא בשלוש ברכות הראשונות, וגם לא בשלוש ברכות האחרונות. שם זה כבר עניין של הודעה וכו'. זה לא מקום לבקש בקשות, לא על עצמו ולא על ציבור גם. אלא, איפה המקום לבקש את הבקשות הפרטיות? בברכות האמצעיות. מה הסיבה? דאמר רבי חנינא, אדם שמברך את שלוש ברכות הראשונות בתפילת 18, למה זה דומה? לעבד שמסדר שבח של רבו לפני רבו. כמה שאתה גדול, גיבור, נורא, חיי מתים, שמך קדוש, אתה קדוש, משבח את רבו. לא מתאים באמצע שמשבח את רבו, אתה יכול להביא לי בבקשה? עכשיו אתה באמצע לשבח אותו, תסיים לשבח, אחרי זה תבקש מה שאתה רוצה. טוב, ברכות האמצעיות, מי אתה חונן, עד שומע תפילה, זה דומה לעבד שמבקש פרס מרבו. פה מתאים לבקש, אחרי שסיימת לשבח, אתה מבקש מה שיש לך לבקש. הברכות האחרונות, למה זה דומה? לעבד שכבר קיבל פרס מרבו, ונפטר, נפרד והולך מרבו. אז הוא מודה על המתנות שהוא קיבל. גם המקום הזה, זה לא מקום להתחיל לבקש. אתה אומר, שר כוח, מודים אנחנו לך וכולי. עכשיו תוכל לבקש עוד פעם? לא. לבקש, יש זמן לבקש, יש זמן לשבח, יש זמן להודות. תנו רבנן, ברייתא, מעשה בתלמיד אחד, שירד לפני התיבה, היה שליח ציבור בפני רבי אליעזר. הוא היה מעריך, יותר מדי, בעיני התלמידים בכל אופן. אמרו לו תלמידיו של רבי אליעזר רבנו, כמה ערכן הוא השליח ציבור הזה? אמר להם, זה נקרא להעריך? בואו ניתן לכם מושגים. כלום מעריך יותר ממשה רבנו? כמה זמן משה רבנו התפלל? דכתיב בי את 40 היום ואת 40 הלילה אשר התנפלתי וגומר. הוא התפלל 40 יום ו-40 לילה כשהוא היה שם בשמיים. עד שהשליח ציבור הזה לא מתפלל 40 יום ו-40 לילה רצוף, זה עדיין לא נקרא שהוא מעריך. שוב מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה, שליח ציבור, בפני אותו אחד, בפני רבי אליעזר. והיה מקצר בתפילתו יותר מדי בבני התלמידים. אמרו לו תלמידיו, לרבי אליעזר, כמה קצרן הוא זה. תראה איך הוא מקצר, השליח ציבור הזה. אמר להם, כלום מקצר יותר ממשה רבנו. נכתיב, כשמשה רבנו התפלל על מרים שתתרפא מהצרת, אמר, כל נע רפא נע לה. זה כל התפילה. אתה רואה שהוא קיצר, השליח ציבור הזה מקצר עוד יותר? לא. זאת אומרת, כל אחד לפי עניינו. אחד המרבה, אחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אמר רבי יעקב, אמר רב חיסדא, כל המבקש רחמים על חברו, מתפלל עליו. אין צריך להזכיר בתפילה את שמו של מישהו מתפלל עליו. מה הראיה? שנאמר, משה רבנו התפלל על מרים שתתרפא מהצרת, הוא לא הזכיר את השם של מרים, הוא רק אמר, כל נע רפא נע, למי? לה. ולא כמה דקר שמה דמרים, הוא לא אמר רפא נע למרים. לא הזכיר את השם שלה. טוב. כאן הגמרא מביאה את הקריאות שאדם צריך לכרוע בתפילת 18. תנו רבנן, אלו הברכות בתפילת 18 שאדם שוחה, קורע ומשתחווה בהן. בשתי ברכות. בברכת אבות של מגן אברהם, ששם הוא משתחווה, הוא שוחה גם בתחילת הברכה וגם וסוף הברכה, ובברכת מודים, שנקראת ברכת הודעה, וגם שם הוא שוחה בתחילת הברכה ובסוף הברכה. ואם האדם רוצה במרכאות להחמיר על עצמו, ובא לשוח והשתחוות בסוף כל ברכה וברכה בתפילת 18, ובתחילת כל ברכה וברכה בתפילת 18, מלמדים אותו שלא ישחה, רק בשתי הברכות שהזכרנו. אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, משום בר כפרה. החילוק הזה בקריאות, זה לא כל אחד אותו דבר. תלוי. אם הוא אדם רגיל, כוונה הדיוט עם היי, כן? זה כמו שאמרנו, שהוא קורא במגן אברהם ובמודים, בהתחלת הברכה ובסוף הברכה. אבל אדם שהוא חשוב, צריך לכרוע ולהתכופף עוד יותר. אומר רשי, כל משהו גדול ביותר, צריך להכניע ולהשפיל את עצמו. לכן, כהן גדול שהוא יותר חשוב משאר האנשים, הוא קורא בסוף כל ברכה וברכה. והמלך קורא בתחילת כל ברכה וברכה, וגם בסוף כל ברכה וברכה. אמר רבי יצחק בר נחמני, לדידי מפאר שלי מיני דה רבי יהושע בן לוי, אני שמעתי מרבי יהושע בן לוי את הדין הזה בצורה שונה. אדיוט, הוא קורא, כמו שאמרנו, בתחילת וסוף ברכת מגן אברהם ומודים. כהן גדול קורא בתחילת כל ברכה וברכה. לא בסוף כל ברכה וברכה, אלא בתחילת כל ברכה וברכה. המלך, כיוון שקרא בתחילת 18, שוב אינו זוקף. הוא נשאר ככה, מתכופף כל התפילה. שנאמר על שלמה שהיה מלך. והיא כחלות שלמה להתפלל וגומר. כל הזמן של התפילה הוא היה כפוף. כשהוא סיים להתפלל, קם לפני מזבח השם מכרוע על ברכיו. כי עד עכשיו הוא קרא על ברכיו, כל התפילה הוא ככה הכניע את עצמו. עכשיו, איך נראה הסדר של שאדם קורא? תנו רבנן, איפה שכתוב קידה, הכוונה על אפיים, שהוא מתכופף עד שהפנים שלו מגיעים לארץ. איפה הראיה לזה? שנאמר ותיקות בת שבע אפיים, עד שהאפיים, הפנים שלה נגעו בארץ. איפה שכתוב קריאה, מה הכוונה קריאה? שהוא קורא על ברכיו. מקופף את הברכיים ככה. שנאמר מקרוע על ברכיו. איפה שכתוב השתחוואה, זו פישוט ידיים ורגליים שהוא משתתח לגמרי על הארץ. שנאמר, אהבו נבוא, אני ואימך ואחיך, אומר יעקב אבינו ליוסף כשהוא חלם, שכולם משתחווים לו, אמר לו יעקב אבינו, מה? הוא רצה להוציא את זה מליבם של האחים, שלא יקנעו ביוסף על זה שהוא חלם שהוא הולך להיות מלך עליהם. אז הוא אומר לו, מה, אבו נבוא אני ואימך, הרי אימך כבר לא חיה, רחל אמנו כבר נפטרה, ואחיך להשתחוות לך ארצה? הרי זה לא יכול להיות, והוא רצה בזה להשיח דת של את הדת של האחים שלא יקנו ביוסף. אבל בכל אופן רואים מפה להשתחוות, מה הכוונה? להשתחוות לך ארצה, פשוט ידיים ורגליים. אמר רב חייא בריי דרבונא, נכון שאמרנו שהשתחווה זה פשוט ידיים ורגליים, על הרצפה, ממש בשכיבה על הרצפה. אבל חזינא לאולבאי ורבא, שכשהם היו עושים נפילת אפיים בזמן של התפילה, הם היו הרי עושים באמת נפילת אפיים ממש, אבל בכל זאת, הם לא היו לגמרי פשוט ידיים ורגליים, אלא דמצלי עצלויי, היו מתים על הצד. תנה אחד, הברייתא אחת כותבת, הקורא בהודעה, הרי זה משובח. מי שקורא במודים זה משובח. ותניה אידך, ברייתא אחרת אומרת, לא, אדם שקורא במודים הרי זה מגונה. נו, זה לכאורה סותר, מה לעשות במודים, לכרוע או לא לכרוע? אומרת הגמרא, לא קשיא. מה שכתוב שזה משובח, בתחילה, קרא בתחילת מודים. מה שכתוב שזה מגונה, זה לבסוף, שהוא קרא בסוף מודים. בכל זאת אומרת הגמרא, רבא קרא בהודעה תחילה וגם בסוף הודעה. אמר לרבנן, מה יקב ידמה רחי, למה אתה קורא גם בסוף מודים? אמר לו, חזינה לרב נחמן דקרא וחזינה לרב ששת דקאבי דחי. ראיתי שככה רבותיי עשו, שקראו גם בסוף מודים, אז זה מה שאני גם עושה. שואלת הגמרא, והתניא הקורא בהודעה הרי זה מגונה, והוקמנו את זה שזה הכוונה בסוף מודים. איך ככה האמוראים קראו גם בסוף? תרצת הגמרא, ההיא בהודעה שבהלל, כשבהלל אומרים, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, מי שקורא שם זה מגונה. אבל בתפילה כשאומרים מודים, קוראים גם בתחילת מודים וגם בסוף מודים. שאת הגמרא והתניא, כתוב ראית, הקורא בהודעה ובהודעה של הלל הרי זה מגונה. סימן שסתם הודעה, זה לא הכוונה הודעה שבהלל. לכאורה, מה הכוונה? בהודעה שבתפילה. אז כנראה שזה כמו שהוקמנו, שבסוף לא קוראים. אומרת הגמרא, לא, בהודעה אפשר, של תפילה אפשר ודאי לכרוע, וגם בהתחלה וגם בסוף קוראים. מה שכתוב כאן בהודעה, תניא היא בהודעה דברכת המזון, כשאומרים נודה לך השם אלוקנו, תחילת הברכה השנייה, שמה מי שקורא הרי זה מגונה, וגם בהלל כשאומרים הודו להשם כי טוב זה הרי זה מגונה, אבל בתפילת מודיעים ודאי שצריך לכרוע בהתחלה ובסוף. המתפלל וטעה, אומרת המשנה, יש לו טעות באמצע התפילה, סימן רע לו, תכף נראה באיזה ברכה אם הוא טעה זה סימן לא טוב. ואם שליח ציבור הוא זה שטועה, אז לא סימן רע באופן אישי אליו, לסימן רע לשולחיו, לפני ששלוחו של אדם כמותו. אז אם הוא היה לו תקלה, כנראה שאלה ששלחו אותו, כאילו זה נחשב שהם טעו, ולכן זה סימן עליהם. אמרו עליו, על רבי חנינא בן דוסא, דבר פלא פלאים מה שהיה איתו, שהיה מתפלל על החולים, והוא היה אומר אחרי התפילה, האם התפילה שלו התקבלה או לא התקבלה, היה אומר על חולה, זה חי, שהוא יהיה בריא, ועל השני, וזה מת, על חולה אחר הוא לא אמר שהוא יהיה חי. אמרו לו, מנין אתה יודע? איך אתה יודע? מה, אתה נביא? אמר להם, יש לי סימן. אם שגורה תפילתי בפי, מסביר רשי, אם סדורה תפילתי בפי במרוצה, ואיני נכשל, ותחינתי נובעת מליבי אל פי, כל מה שאני חפץ להאריך בתחנונים, זה ההגדרה של שגורה תפילתי בפי, אז אם זה ככה, יודע אני שהוא מקובל, אני יודע שהחולה הזה רצוי בשמיים, והוא יהיה בריא. ואם לאו, אם התפילה שלו נכשלת, יודע אני שהוא מטורף, אני יודע שהחולה הזה נטרד, והוא לא הצליח לפעול על הבריא. אבל יש פירוש אחר, יודע אני שהוא מטורף, הכוונה לתפילה, שהתפילה מטורפת, הכוונה מורבבת. שואלת הגמרא, אמרנו שאדם שטועה בתפילתו סימן רע לו. ההיה, על איזה ברכה מדובר פה? אומרת הגמרא, אמר רב חייא, אמר רב ספרא, משום חד דבי רבי, אחד מהתלמידים בבית מדרשו של רבי, בברכת אבות, ברכה הראשונה של 18, שזה סימן רע לו, אומר רשי, שמראים לו שאין חפץ בתפילה שלו חלילה. איקא דמתני להברייתא, יש כאלה שאומרים את האמרה הזאת על דברי הברייתא. המתפלל צריך שיכוון את ליבו בכולן. כל תפילת 18 צריך לכוון. ואם הוא לא מסוגל לכוון בכל הברכה, בכל הברכות, אינו יכול לכוון בכולם, יכוון את ליבו לכל הפחות בברכה אחת. איזה ברכה? אמר רב חייא, אמר רב ספרא משום חד דבי רב, בברכת אבות, ברכה הראשונה של תפילת 18. למדנו במשנה, אמרו עליו על רבי חנינא בן דוסא, שכשהוא מתפלל על חולים, הוא היה יודע שאם תפילתו שגורה בפיו, סימן שהתפילה התקבלה והחולה יהיה בריא. מנין מילי, מאיפה לקח את הראיה שאם התפילה שגורה בפיו, סימן שהחולה יהיה בריא? אמר רבי יהושע בן לוי דאמר קרא, יש פסוק שאומר, פסוק בישעיהו, בורא ניב שפתיים, שהניב של השפתיים הוא בורא, הוא בריא. דהיינו שיכול, הניב, השפה של האדם, הוא יכול להאריך בתפילתו וכולי, אז מובטח לו ששלום שלום, יהיה לו שלום ויהיה לו רפואה, לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתיו, יהיה לו רפואה. כמה חשוב לעסוק בתורה, או כל פעם שיהיה לאדם חלק עם התורה. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים כולן, כשהם נתנבאו על הטובות ועל הנחמות שעתידים לבוא, לא נתנבאו את כל הדברים הטובים האלה, אלא למסי ביתו לתלמיד חכם, נותן את הבת שלו שתתחתן עם תלמיד חכם, ולעושה פרקמטיה לתלמיד חכם, הוא לוקח את הסחורה של התלמיד חכם ועוזר לו לעשות מסחר ועסקים כדי להרוויח לו כסף, ונותן לתלמיד חכם לשבת וללמוד, ולמענה תלמיד חכם מנכסיו, ואז תלמיד חכם יכול ללמוד תורה בנחת, אבל תלמידי חכמים עצמם, השכר שהם יקבלו על זה שהם עוסקים בתורה, וגם כל בן אדם, השכר על מה שהוא לומד תורה בעצמו, הכל טוב ויפה, כל הדברים סביב סביב, אבל אדם שלומד תורה על לימוד התורה בעצמו, עין לא ראתה אלוקים זולתך. זאת אומרת, עין לא ראתה, שום עין בעולם לא ראתה. אלוקים זולתך, חוץ ממך אלוקים, יעשה למחכה לו מה שהקדוש ברוך הוא, מה שאתה תעשה למי שמחכה לך, מי שעוסק בתורה. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כשהנביאים נתנבאו דברים טובים שהולכים להיות לימות המשיח, כולם לא נתנבאו אלא לימות המשיח, מה שיהיה בסוף האלף השישי בימות המשיח, על כל פנים אבל בעולם הזה. אבל השכר שקדוש ברוך הוא ייתן לעולם הבא, שזה לפי הדעה הזאת עניין אחר לגמרי, זמן אחר לגמרי, עין לא ראתה אלוקים זולתך. זאת אומרת שלפי הדעה הזאת של רבי יוחנן, ימות המשיח יהיה כל הנבואות שהתנבאו הנביאים, ואחר כך יגיע הזמן של העולם הבא, ואז יהיה הרבה יותר. אומרת הגמרא שרבי יוחנן, שהוא אומר שבימות המשיח יהיו כל כך הרבה טובות, וכל דברי הנבואה מתכוונים לימות המשיח, הוא פליגה דה שמואל, הוא חולק על דבריו של שמואל דאמר שמואל, אין הבדל בין העולם הזה לבין ימות המשיח. לא יש שם דברים מדי נדירים, ההבדל היחיד שיהיה בין עכשיו למה שיהיה בימות המשיח לפי דעתו, אלא שיעבוד מלכויות בלבד, שבעולם הזה בני ישראל משובדים לאומות העולם, אבל בימות המשיח הם לא יהיו משועבדים יותר לאומות העולם, אלא מלך המשיח הוא ימלוך עליהם. אבל בשאר הדברים הכל יהיה אותו דבר, עד כדי כך אפילו עניים יהיו, שנאמר כי לא יחדל אביון מקרב הארץ גם בימות המשיח. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל הטובות והנבואות שנתנבאו לעתיד לבוא, כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה. אבל השכר שהקדוש ברוך הוא ייתן לצדיקים גמורים, עין לא ראתה, אלוקים זולתך, רק הקדוש ברוך הוא ראה את השכר הזה. זה שאומר רבי יוחנן שהבעלי תשובה יקבלו פחות שכר מהצדיקים, הוא פליגה דרבי אבאו. למה רבי אבאו? המקום והדרגה שהבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים, לא יכולים להגיע לכזו דרגה. מה ראיה? שנאמר, הפסוק אומר שלום שלום, למי? קודם כל האדם שהיה רחוק והתקרב, רק אחר כך למי שהיה קרוב בהתחלה. לרחוק בראישה, קודם כל מי שהיה בהתחלה רחוק וחזר בתשובה, ואחר כך והדר לקרוב. רואים שזה שהיה רחוק וכבר היה שקוע בכל מיני דברים לא טובים, ועכשיו הוא נלחם נגד כל זה, והוא חוזר בתשובה, והוא מתמודד יום יום, שעה שעה עם אתגרים, שצריך בשביל זה להיות כמו מלאך לעמוד בכל זה. הקדוש ברוך הוא ייתן לו שכר לפי העמל הגדול שהוא עמל. הקדוש ברוך הוא לא שוכח אף אחד. נאמן הוא לשלם שכר על כל מאמץ הכי קטן שרק יכול להיות. טוב, רבי יוחנן הוא הרי סובר שהצדיקים מקבלים שכר, שהיו בהתחלה הצדיקים מקבלים יותר שכר מבעלי תשובה, אמר לך. למה קודם כל מקדימים רחוק ואחר כך אומרים קרוב? מהי רחוק? שהיה רחוק מדבר עבירה, מעיקרה. בהתחלה הוא כבר היה רחוק מדבר עבירה. ומהי קרוב? שהיה קרוב לדבר עבירה ונתרחק ממנו. ועשה תשובה, עכשיו עושה תשובה. טוב, מה השכר שהקדוש ברוך הוא ייתן? עין לא ראתה אלוקים זולתך. מהי עין לא ראתה? כמובן שאנחנו לא מבינים מה הגמרא מתכוונת, אבל על כל פנים נקרא את הפירוש הפשוט מה שמובן. אמר רבי יהושע בן לוי, זה יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. בדרך כלל בענבים יש מיץ, כשסוחטים את המיץ מתוך הענבים, שמים את זה בתוך החביות, ואז לאט לאט זה הופך להיות יין. אבל היין הזה שהקדוש ברוך הוא ייתן לעתיד לבוא, זה יין שנהיה יין בתוך הענבים בעצמם, והוא היה משומר בענבים בעצמם. זה משהו מאוד משובח. רבי שמואל בר נחמני אמר, זה עדן, המקום שנקרא עדן, שלא שלטה בו עין של כל בריאה. ורגע, אדם הראשון לא היה בעדן? שמה תאמר אדם הראשון איכן היה? כתוב, שם לו מקום בגן עדן. הסימן שאדם הראשון כן שלטה עינו בעדן, אומרת הגמרא לו, הוא היה בגן של העדן, בגן. שמה תאמר, מי אמר שיש הבדל בין גן לבין עדן? הוא גן, הוא עדן. זה גן עדן, זה מקום אחד. לא, תלמוד לומר, ונער יוצא מעדן להשקוט את הגן. זאת אומרת שזה שני מקומות. גן זה מקום לחוד, ועדן זה מקום לחוד. כמובן, אנחנו לא בדיוק מבינים, בשביל היין הזה אנחנו כל כך עובדים קשה, שכאלה אומרים, בסדר, מסתפק במועט. מדובר פה בוודאי על סודות גדולים מאוד, ומה יכול לרמז על סודות יותר גדולים, יותר מאשר יין, נכנס יין, יצא סוד. טוב, תנו רבנן מספר את הגמרא ברייתא, מעשה שחלה בנו של רבן גמליאל, נשיא ישראל. היה בן, לא עלינו חולה. מה עשה רבן גמליאל? שיגר שני תלמידי חכמים, שלח אותם אצל רבי חנינא בן דוסא. תלכו אליו לבקש עליו, על הבן שלו רחמים, שיהיה בריא. טוב, רבי חנינא בן דוסא ראה שתי תלמידי חכמים באים אליו, כיוון שראה אותם עלה לעלייה, וביקש עליו, על הבן של רבן גמליאל, רחמים שיתרפא. לפני שהם ביקשו ממנו כבר הוא התפלל. בירידתו, כשהוא ירד מהקומה העליונה ללמטה, אמר להם רבי חנינא בן דוסא לאלה שתי תלמידי חכמים שבאו לבקש ממנו שיתפלל על הבן של רבן גמליאל, לכו, אתם יכולים כבר לחזור לרבן גמליאל, כבר חלצתו חמה, היה לו חום, כבר ירד לו החום. אמרו לו, וכי נביא אתה? אמר להם, לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי, אלא כך מקובלני, יש לי קבלה מרבותיי, אם שגורה תפילתי בפי, אם התפילה שלי מסודרת בפי, אני אתפלל מה שאני רוצה ואני לא נכשל בתפילתי, יודע אני שהוא מקובל, שהחולה רצוי בשמיים ויחיה, או שהתפילה שלי מקובלת. ואם לאו, יודע אני שהוא מטורף, שהחולה נטרף חלילה, או שהתפילה נטרפה. וכאן, שתפילתו הייתה שגורה בפי, והוא הבין שהבן הזה יהיה בריא. ישבו וכתבו וכיוונו אותה השעה, שאז התפלל רבי חנינא בן דוסא. וכשבאו אצל רבן גמליאל, אמרו לו, אתה יודע, בשעה הזאת התפלל רבי חנינא בן דוסא. אמר להם, הוא נשבע העבודה, נשבע בעבודה בבית המקדש, לא חיסרתם ולא אותרתם, לא החסרתם דקה ולא הוספתם שעה. לא החסרתם שעה ולא הוספתם שעה. אלא ככה היה מעשה, תשמעו מה היה. באותה שעה בדיוק, כשרבי חנינא בן דוסא התפלל על הבן שלי, בדיוק אז חלצתו חמה, כל החום שהיה לו, כל החולי שהיה לו, הלך ממנו. ושאל לנו מים לשתות, ביקש רוצה לשתות מים, זה אומר שהוא בנייה בריא. ושוב, מעשה ברבי חננה בן דוסה, שהלך ללמוד תורה אצל רבי יוחנן בן זכאי. הלך ללמוד אצלו תורה. וחלה בנו של הרב, בנו של רבי חננה בן, רבי יוחנן בן זכאי. אמר לו, רבי יוחנן בן זכאי ביקש מרבי חננה בן דוסה, חנינא בני, בקש עליי, בקש עליו רחמים ויחיה, תבקש על הבן שלי רחמים שיהיה בריא. הניח רבי חנינא בן דוסא את ראשו בן ברכיו, וביקש עליו רחמים, וחיה, הוא נהיה בריא. אמר רבי יוחנן בן זכאי, אלמלא הטיח בן זכאי, אומר על עצמו, את ראשו בן ברכיו כל היום, כולו לא היו משגיחים עליו. אמרה לו אשתו, מה, התלמיד שלך וכי חנינה גדול ממך? אמר לה לאו. ככה מדברים מן הסתם עם האישה. אפילו בענב שהוא בענבה, הרבה פעמים האישה צריכה לשמוע שבעלה הוא... אבל כל פנים, בכל אופן זה הסיפור. אומר לה, לא, לא זה העניין. לאו. אלא שהוא דומה כעבד לפני המלך. עבד יכול להיכנס אפילו לארמון של המלך, מתי שהוא רוצה, צריך לנקות, להכניס קוסטה, להוציא את הקוסטה, הוא כל הזמן נכנס לחדר של המלך, לשרת את המלך. יכול לבקש את כל הבקשות. ואני דומה כשר לפני המלך. הדרך של השר, שהוא לא נכנס כל הזמן למלך, צריך לקבוע פגישה, לעשות איזושהי ישיבה מסודרת, זה לא נכנסים יוצאים כל הזמן. דווקא בגלל שהוא חשוב, הוא לא יכול כל הזמן להיכנס ולצאת. רואים מפה גם כן, שכשאדם הוא עבד, הוא בהכנעה, הוא בענבה גדולה, הוא יכול להיכנס אצל הקדוש ברוך הוא יותר מאשר אחד שאפילו שהוא חשוב באמת, אבל הוא מחשיב את עצמו כשר. ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אל יתפלל אדם אלא בבית שיש שם חלונות. אדם צריך לשים לב, בבית כנסת איפה שמתפלל, או במקום שמתפלל, שיהיה חלונות. מה המעלה של חלונות? שכשאדם באמצע תפילת 18 מסתכל על השמיים דרך החלונות, מקבל עליו את המורה של הקדוש ברוך הוא, והלב שלו נכנע ונשבר. שנאמר, כשדניאל התפלל, הפסוק אומר, וחווין פתיחן לי בעיליתי, היו לו חלונות שהיו פתוחים בחדר ששם הוא התפלל, נגד ירושלים, נגד ירושלים. אמר רב כהנא, חציף עליי, חצוף בעיניו, מן דמצלי בביקטה, אדם שמתפלל בשדה במקום פתוח. למה? כי כשאדם מתפלל במקום פתוח בלי מחיצות, אין עליו מספיק את עירת שמיים ולב נשבר. ואמר רב כהנא, חציף עליי, חצוף בעיניי, מן דמפרש חטאי. אדם שמספר את החטאים שהוא חטא והוא לא מתבייש בהם. אדם צריך להתבייש בחטאים שלו. שנאמר, אשרי נשוי פשע, כסוי חטא, אדם שמכסה את החטאים שלו והוא מתבייש בהם. על ידי זה, למדנו, אדם שעובר עבירה ומתבייש בה, מוחלים לו על כל עוונותיו. אדרן הלך, פרק 50, פרק אין עומדים, ועד כאן דף למד דלת.